מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
טוקינג לאודר, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, עם אור שושני ויובל סלונים.
בוקר טוב אור.
בוקר טוב יובל.
ובוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף של טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. אולי עוד מוקדם לדבר על היום שאחרי המלחמה, אבל בסופו של דבר עדיין יש כאן מדינה לנהל, ולכן בפרק הקרוב אנחנו הולכים להעלות את כל השאלות שמסקרנות את כולנו, איך תראה הנהגה ביום שאחרי, מה צריך ואולי ישתנה במדינה, והאם דווקא במלחמה הזאת אולי גילינו שלתקשורת יש מקום כל כך חשוב וגדול בחיינו.
ובמיוחד בשביל לענות על השאלות המסקרנות הללו, אנו נשמח לארח כאן היום את דוקטור חיים ויצמן, המרצה האהוב והיקר על כל הסטודנטים של בית הספר לממשל לדורותיהם. בוקר טוב חיים.
בוקר טוב יובל, בוקר טוב אור.
חיים מנהל את התחום הפוליטי ועמית מחקר במכון לחירות ואחריות בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, מרצה לממשל, מנהל ומדיניות ציבורית בבית הספר לאודר, מתמחה בניהול פוליטי, ביישום מדיניות, בבעלי עניין במרחב הציבורי ובמשטר מדינת ישראל. שנתחיל?
נתחיל, בוודאי.
אז אני אשמח לשאול אותך חיים, קודם כל להיכנס טיפה יותר לתחום התקשורתי לאור הנסיבות המחמירות של מדינת ישראל, מה תפקידה של התקשורת במערכת הנוכחית? איך משפיעה על המורל הציבורי או על החוסן הישראלי? למשל, בשבועות הראשונים היה המון עניין תקשורתי סביב התוצאות החיוביות שצהל מצליח להשיג בעזה, וכמה שבועות לאחר מכן כבר כמעט לא דווח על דברים בסגנון.
השאלה שלך יוצאת מתוך הנחה שלתקשורת יש תפקיד. ואולי צריך לחשוב על תפקיד מטעם מי, כי אם אני מסתכל על התקשורת, אז אני חושב שהתפקיד של התקשורת הוא קודם כל לדווח ולדווח אמת. בנוסף לכך, ישנן הפרשנויות, והפרשנויות כבר זה בעיני המתבונן. ואנחנו יכולים לשים לב שאנחנו רואים פרשנים כאלה ואחרים, וכל פרשן יש לו את נקודת המבט שלו. ישנם פרשנים שהם ממש דוברי צהל, והם ממשיכים גם היום רק להסביר לנו כמה צהל רק משיג הישגים, ויש לו הצלחות מדהימות. וישנם כאלה שהם יותר ביקורתיים. אתה מוצא אותם, גם את אלה וגם את אלה. נכון שבשבוע, שבועיים הראשונים, כולם היו מגויסים, אפשר לומר, וזה קצת בעיה כשהתקשורת היא מגויסת, כי אנחנו רוצים את התקשורת שתהיה נושכת, שתהיה נשכנית, שתבקר, שתגרום לנו להשתפר. לא תמיד זה קורה.
ובהקשר של ההשפעה אולי של התקשורת על על המורל, על החוסן הישראלי, מה דעתך בנושא הזה?
טוב, השאלה אם זה תפקידה של התקשורת. ושוב, יש כאלה שחושבים שכן, ישנה אמירה הידועה שהיא לא מעכשיו, היא מלפני הרבה שנים, שקט יורים. כלומר, כשיורים, אז אסור לבקר, אז אסור... ויש כאלה שאומרים שגם בזמן מלחמה, התקשורת תפקידה דווקא לבקר, דווקא להראות את הדברים, גם הטובים, אבל גם מה שדרוש תיקון, כי אחרת אנחנו חוטפים. אז שני הדברים האלה קיימים, הם קיימים, נאמר ככה, בתקשורת הממוסדת, אנחנו נראה יותר תקשורת שמנסה לדאוג למורל הלאומי ולחוסן הלאומי, בתקשורת הפחות ממוסדת ברשתות, אנחנו רואים התבטאויות הרבה יותר חריפות, לא נגד, אבל כביקורת על ההצלחות ועל ההישגים ועל ההתנהלות של המדינה. איפה שלא ראינו כמעט חילוקי דעות, זה על הקריסה הכללית של המדינה דווקא בשמונה באוקטובר. שבעה באוקטובר, אנחנו יודעים כולנו מה קרה. בשמונה באוקטובר לא הייתה מדינה שתטפל בכל מה שהיה צריך לטפל, יזבו את הצד הצבאי, בצד האזרחי. ופה אני חושב שהתקשורת כולה מבקרת את ההתנהלות של המדינה. למה זה קרה? זו שאלה אחרת, ואפשר יהיה לדבר על זה אחר כך אם תרצו, אבל פה באמת אפשר היה לראות ביקורת, איך אומרים, מקיר לקיר.
אני מסכימה לחלוטין, נראה לי ששנינו מסכימים.
לגמרי.
ואני רוצה ככה, בעקבות מה שאמרת, לשאול שאלה נוספת. אנחנו כולנו היינו בעיקר בשבועות הראשונים, וגם עדיין עכשיו מאוד מאוד מרותקים למסכים ולתקשורת, בין אם הממוסדת ובין אם לא. ואחד הנושאים שעולים ועלו שם באופן מאוד מאוד אדיר, היה נושא האחריות. האחריות של מנהיגי המדינה, גם בהיבט הצבאי וגם כמובן בהיבט המדיני והאזרחי. ורצינו לדעת ממך, האם דווקא במצב כל כך כאוטי וכל כך רגיש, האם יש לזה מקום בתוך התקשורת הישראלית? האם צריך לתת את הביקורת ולדוש ולדון בשאלת האחריות, או שאולי זה דווקא לא הזמן לזה?
המכה הייתה כל כך נוראה, שאנשים הגונים לא יכולים היו שלא לומר, אני אחראי. וראינו כאלה שמיד אמרו, ראינו, וזה לא עד כדי כך פורסם, אבל זה כן פורסם, אפילו התבטאויות קשות של אותם אנשים כלפי עצמם, שאיך זה קרה להם. והיו כאלה שלא. היו כאלה שעד היום לא מוכנים לומר את המילה, אני אחראי. והאמת היא שזה פחות חשוב. זה פחות חשוב כי בסוף, ואנחנו בטח נגיע לזה בהמשך, הציבור יעשה חשבון. אבל בינתיים יש לזה השפעות כאלה ואחרות. אני לא חושב שמשהו נגרע מהאמון שהציבור נותן ברמטכ"ל כשהוא מנהל את המלחמה, אחרי שהוא אמר שהאחריות עליו על מה שקרה בשבעה באוקטובר. ואותם הדברים אמורים לגבי אלוף פיקוד דרום ולגבי מפקד אוגדת עזה וכו' וכו'. אז אני לא חושב שזה הזיק להם, אני לא חושב שזה גרם למישהו, עצם נטילת האחריות, גרם למישהו להרגיש פחות בטוח. זה שאנחנו מרגישים פחות בטוח אחרי מה שקרה, מובן מאליו.
אז אנחנו באמת עדים לתפקיד של התקשורת שהוא כל חשוב בחיינו, בעיקר במערכה הנוכחית, אנחנו רואים את זה גם לפי התשובות שלך, אבל בשבועות האחרונים אנחנו עדים לביקורת חריפה, מצד חלקים שונים בציבור, שהתקשורת תורמת רבות לפילוג ולשסע בעם שלנו. האם התקשורת אחראית על העברת מסרים שגויה לעתים קרובות? אנחנו ערים לערוצים, יש לי קורא להם פרטיים, שמשמרים נרטיבים מסוימים, ימניים, שמרנים, קיצוניים, לכאן ולכאן. האם באיזשהו מקום התקשורת מפלגת אותנו כעם?
אני חושב שהתקשורת זה לא תפקידה לפלג או לאחד אותנו. וכשאתה מדבר על ערוצים כאלה ימניים, ברור שלתקשורת יש השפעה. אבל היא מבטאת חלק מסוים בציבור, שזו דעתו. האם היא מהדהדת אותם? בוודאי. האם היא מהדהדת אותם בצורה לא ראויה? במקרים לא מעטים, כן. אני אתן דוגמה ספציפית, ואני אסתכן פה, אבל בסדר. היה הישג עיתונאי יוצא מן הכלל לפרשן עמית סגל בערוץ 12. אין שום ספק, הוא קיבל את ההדלפה של פסק הדין בעניין עילת הסבירות.
הקדמת אותי.
הקדמת אותך. והוא הביא את זה בכל הכבוד. אחרי שהתפרסם פסק הדין, הוא המשיך עם הקו שהוביל אותו קודם. כלומר, הוא התעלם למשל מהחלק שבו 12 שופטים מתוך 15 קבעו שיש להם סמכות להתערב. אמנם ארבעה מתוך אותם 12 אמרו שהם לא מעוניינים להתערב במקרה הספציפי הזה. אבל הדבר העקרוני הוא האם בית המשפט העליון יכול להתערב בחוק יסוד. נשאיר את השאלה איך בית המשפט הסביר והכל, אבל וזה 12 מול 3, שזה רוב מסיבי, נכון? אבל במה התמקד עמית סגל? רק, לא שהוא התמקד, הוא לא הזכיר בדברי הפרשנות שלו בכלל את הקטע הזה, רק בקטע של 8 מול 7, ואמר על חודו של קול, ואם הנשיאה חיות והשופטת ברון כבר לא היו בה, זה היה הפוך וכו'. הכל נכון. השאלה מה מדגישים. יהיו שיאמרו לי, כנגד, שגיא פלג אולי הדגיש את הצד השני דווקא.
יש קונטרה מסוימת בפאנל הזה.
כן, כן. אם כי גיא פלג ניסה להיות קצת יותר מאוזן, אבל בהחלט הוא הדגיש את הצד הזה. אז אנחנו רואים שהתקשורת בהחלט יש תפקיד ויש כוח. יש כוח. ועם הכוח אמורה לבוא אחריות. האם היא באה? ישפוט כל אחד.
אנחנו רואים ששאלת האחריות עולה פה על הרבה...
הרבה נושאים
הרבה
ותחומים.
הרבה נושאים, כן.
אין ספק. אז אנחנו גולשים לנושא קצת אחר, אבל באיזשהו אופן גם קשור. קצת יותר לדבר על המנהיגות, על ההנהגה, על המנהיגים שלנו. אנחנו שומעים הרבה מאוד, בעיקר מצד הציבור, שמלחמה זה לא הזמן לעשות פוליטיקה. אבל אם רגע נהיה כנים, בסופו של דבר עדיין יש כאן מדינה לנהל, גם בזמן מלחמה וגם בוודאי אחרי המלחמה. ורצינו לדעת מה הדעה שלך בנושא הזה, כלומר, האם בכלל אפשר וצריך להפריד את הפוליטיקה מהמלחמה, שבסופו של דבר מי שמשפיע על החלטות שנוגעות ללחימה הזאת הם גם פוליטיקאים?
אין ספק. מי שמקבל את ההחלטות המדיניות אלה פוליטיקאים. ולא ניתן להפריד. ואנחנו רואים, הפוליטיקאים מתעסקים בפוליטיקה, הם כל הזמן אומרים, אסור לעסוק בפוליטיקה, והם מתעסקים בפוליטיקה. תתחילו בראש הממשלה, תרדו הלאה, כולם. עכשיו, בואו ניקח שאלה מדינית דווקא. היום שאחרי, נתניהו לא מוכן להגיד מה הוא חושב שיהיה היום שאחרי, אבל הוא אומר כל הזמן מה הוא לא מוכן. וזאת תפיסתו. לעומת זאת, סמוטריץ' כבר אומר מה הוא רוצה היום שאחרי. הוא רוצה כבר התנחלויות בעזה. אמריקאים דורשים מאיתנו כן לומר משהו לגבי איך אנחנו רואים את הסוף, או את היום שאחרי, כמו שהם מתבטאים. אז אנחנו רואים שהפוליטיקה ותפיסות עולם בהחלט משפיעות גם על המלחמה. כי ההחלטה מה אנחנו רוצים אחרי תקבע לאן צהל צריך להגיע ביום שלפני היום האחרון.
אז לקחת לנו באמת לנושא של היום של אחרי, שיש אחרי המלחמה. ואני כשעשיתי התחקיר שלי לשידור הזה נכנסתי לאתר של המכון לחירות ואחריות, בדקתי את הסקר האחרון של חודש דצמבר בנושא סביעות הרצון הממוצעת של הציבור הישראלי לממשלה ותפקודה. בסקר נמצא כי סביבות רצונם של הישראלים נמוכה מאוד, ועומדת על כ-25%, נכון לצבר 23, שזה החודש האחרון. כלומר, רבע הציבור עדיין סבר רצון מהממשלה ותפקודה, באיזשהו אופן. האם הנתון הזה לא משקף לנו את המציאות לאור כל מה שדיברנו? האם, מה לתחילתך יקרה כאן ביום שאחרי? אנחנו נראה בחירות נוספות? אנחנו נראה שינויים במפה הפוליטית? אולי הליכוד ישתנה?
הנה דוגמה למה שאמרנו קודם. אתה אומר, אתה רואה שרבע מהציבור עדיין מרוצה. יאמר לך מישהו אחר, 3/4 מן הציבור אינו מרוצה.
זה מספיק לשיטה האלקטורלית של ישראל להרכיב ממשלה.
זה מספיק, אנחנו מקווים, בכל שיטה במדינה דמוקרטית.
לגמרי.
הנקודה היא שה-75% שלא מרוצים, חלקם לא מרוצים נגיד מצד שמאל, וחלקם לא מרוצים מצד ימין. אז לא בטוח שה-75%, נחזור רגע לשיעור,
כן.
שדיברנו על אי אמון לעומת אי אמון סמי קונסטרוקטיבי, אוקיי?
כן.
שאי אמון מספיק שאנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים את ראש הממשלה הנוכחית, את הממשלה הנוכחית. אי אמון לפחות סמי קונסטרוקטיבי אומר, לא מספיק שתגידו את מי לא, מי כן תגידו. אז זה לא בדיוק עובד. זה ש-75% לא מרוצים, צריך לראות לאן הם מתכוונים. האם יהיה שינוי ביום אחרי המלחמה? ההנחה היא שלא תהיה ברירה. ויש שינוי, ויש שינוי גדול. יש שינוי, אני חושב, גם במפלגת הליכוד. ויש שינוי כי
ייכנסו... חכה עם מפלגת הליכוד. אנחנו רוצים לדעת על השינוי בעם.
ייכנסו כוחות חדשים שלא היו בתוך הפוליטיקה הממסדית עד עכשיו. היו בפוליטיקה בזמן המחאה שלפני המלחמה. ממה שאני שומע, יש התגבשויות לקראת היום שאחרי, אולי לא התגבשויות עדיין, אבל אמירות וכעסים בתוך המגויסים, ואני שמח שהם ביניהם מאוחדים ועוזבים את היום שאחרי ליום שאחרי, אבל יש זעם ואנשים שלא היה להם קשר למחאה לפני כן. גם בין האזרחים יש כאלה שאומרים די, ואני חושב שתהיינה התגבשויות חדשות שאנשים שלא ראינו בכנסת ובפוליטיקה הממסדית יהיו שם. אולי אפילו מהמוסד המכובד שאנחנו נמצאים בו.
יש לי שאלה נוספת על הדבר הזה. אני שומעת הרבה קולות של צעירים שמתעוררים בעקבות כל מה שקרה כאן בשביל
באוקטובר. הם היו בשיעור שלי שאמרתי לכם ללכת לפוליטיקה?
אנחנו מגיעים גם לזה.
זה יגיע.
ואני רוצה להסתכל על זה מנקודת מבט קצת ביקורתית אולי. מצד אחד, כמובן שצריך כאן שינוי, ומצד שני, האם אולי זה יכול להיות קצת מסוכן שאנשים שאין להם את הניסיון בחיים הפוליטיים דווקא ייכנסו ויקחו בהם חלק?
אני לא מודאג. אם הצעירים האלה שיכנסו, זה חבר'ה כמוכם, שלמדו, שיודעים, הם לא יהיו לבד שם. הרי תמיד יהיו חלק גם מה שקוראים הגוורדיה הישנה. אלה בעלי הניסיון. ואני לא מודאג, ממש לא מודאג. אני תמיד אמרתי גם לכם, ואני אומר שוב, אני לא עושה גלוריפיקציה של העבר. אתם לא פחות טובים מאף אחד אחר. אנחנו רואים את זה בטח בצבא, עם החיילים, כל הדיבורים על הדור שלכם, שהוא דור כזה והוא דור כזה, אתם יכולים להגיד לכל המבקרים,
קחו, תודה.
לאט לאט. אז אנחנו רואים את זה בצבא, אין לי ספק שנראה את זה בפוליטיקה, ואין לי ספק שאלה שיבואו במהות שלהם, האיכות שלהם טובה יותר. כי הם באים מתוך ההכרה בצורך לשנות, לעשות משהו, ולא מתוך הצורך שלהם עצמם. עכשיו, אני לא נגד רצון של אנשים להתקדם, להפך, אוקיי? ולאנשים יש אגו והכל ברור, וזה חלק מהפוליטיקה, ואולי כך צריך. תמיד אמרתי שבעבר לפחות, הכרתי פוליטיקאים שהתחילו כאנשים הגונים וישרים שרצו לשנות ורצו לעשות דברים, חלקם במהלך הדרך התקלקלו. לא נאמר מילים אחרות. אנחנו רואים היום בכנסת אנשים שמלכתחילה לא באו כדי לשרת את האחר, וזה עצוב. אז אני סומך על הדור החדש שלכם הרבה יותר מאשר על הפוליטיקאים הנוכחים.
נראה לי שגם אנחנו.
כן, לגמרי, קונצנזוס.
נחזור רגע קצת לליכוד, לראש הממשלה, אנחנו דיגינג אין. לפי הסקרים אנחנו רואים שנתניהו עדיין מחזיק בכ-17 מנדטים, התרסקו די גדולה מהבחירות האחרונות, אבל עדיין כמות מכובדת. ורצינו דווקא לבחון את הנושא הזה מזווית אחרת. האם אתה חושב שיש לו את היכולת דווקא להשתמש במרכאות במה שקרה כאן במחדל הזה בשביל למנף את כמות המנדטים? כלומר, הוא האיש שאולי יש שיגידו, הכניס אותנו למשבר, אבל גם יוציא אותנו מהמשבר?
זה שהוא ינסה, זה ברור. זה שהוא מתאושש, עוד לא רואים את זה בפוליטיקה, עוד לא רואים את זה בסקרים, אבל אני רואה את זה בהתנהלות שלו. לעומת השבועות הראשונים, הוא פחות קבוי ממה שהיה בשבועות הראשונים. וכל מי שכבר פינטז על זה שהוא נעלם, אני מציע שישים לב היטב. אבל אני חושב שבסופו של דבר, לא תהיה ברירה, והוא לא יהיה ראש הממשלה. אני חושב שגם בליכוד יש הבנה כזאת. אגב, גם בליכוד אין סביעות רצון יותר מדי גדולה ממנו. שוב, הכל טוב ויפה, ולקחת את כל הסקרים שיש עכשיו, את הסקרי המנדטים. שמעון פרס אמר פעם על, על סקרים שהם כמו בוסם, מותר להריח, אסור לשתות. ואני מוסיף עכשיו, יש סקרי בחירות, אין בחירות. ואצלנו, עד שתהיינה בחירות, זה יותר מהנצח במדינה שלנו. אז אני לא מציע לאף אחד להמר על תוצאות, אני עדיין חושב שיהיה פה שינוי גדול, ואני עדיין חושב שזה לא יהיה נתניהו.
חיים, אנחנו ערים לתופעה הזאת של מנהיגים שבעצם משתמשים בעיתות משבר, במשבר עצמו, כדי למנף עצמם מבחינה מדינית, פוליטית, האם באמת נתניהו יוכל לעשות מהשביעי באוקטובר, המחדל, אחד המחדלים הגדולים בארץ,
לא, הגדול ביותר.
הגדול ביותר בארץ, אני מסכים, אתה יודע מה? מסכים לעצמי להגיד את זה. אני נזהר במילים שלי. האם באמת הוא יוכל לעשות דבר שכזה?
אני חושב שלא. אני חושב שביום שתסתיים המלחמה, ויש כאלה שטוענים שבגלל זה היא לא תסתיים, אבל אני לא מקבל את זה. ביום שתסתיים המלחמה, תפרוץ פה מחאה נורא. אנשים, גם לקח קצת זמן אחרי מלחמת יום כיפור, עד שהמחאה התבטאה. מזלה של מפלגת העבודה, זה היה המערך, שהבחירות היו ממש צמוד למלחמה. הבחירות היו צריכות להיות ב-73 באוקטובר.
לא נשכח שגולדה נבחרה שוב וגם התפטרה.
זה מה שאני הולך לומר. הבחירות היו צריכות להיות באוקטובר, ונדחו ל-31 בדצמבר. זאת אומרת, ממש קרוב. אנשים עוד לא כך הבינו מי נגד מי ומה קרה פה. אבל לא הרבה זמן ובלי בחירות, באפריל היא כבר הייתה צריכה ללכת. ולמרות שוועדת הגרנט לא עסקה בפוליטיקאים ורק בצבא וזה, בסוף היא ומשה דיין היו צריכים ללכת. אני חושב שזה יקרה כאן, עם בחירות או בלי בחירות. זאת אומרת, בלי בחירות לא חס וחלילה דברים לא זה, אלא ש... הוא יאלץ להתפטר.
טוב, אנחנו נראה לי נחיה ונראה, ונקווה שיהיה כאן איזשהו שינוי לטובה.
כן, נצא עם נימה אופטימית אולי.
לגמרי.
אבל לסיכום יש לי שאלה, חיים. אוקיי. אני ויובל, סטודנטים שלך כבר המון המון שנים.
המון המון שנים.
המון, תקשיב, אנחנו כל התואר שלנו, אתה...
זה מרגיש נורא ארוך.
אנחנו מרגישים כאילו אנחנו מכירים אותך שנים. ואתה תמיד מפציר בנו בכל סוף שיעור לחול הפוליטיקה. הפוך על הפוך, יש לי שאלה אליך. אם אתה בעצמך היית נכנס לחיים הפוליטיים עכשיו, מה הדבר הראשון שהיית מקדם או משנה?
טוב, אני לא נכנס לחיים הפוליטיים.
אנחנו היינו שמחים. אני רק אומר את זה כאן.
תודה. אני לא נכנס לחיים הפוליטיים. אני חושב שאחד הדברים שצריך לשנות דחוף לפני כל דבר, כדי שאפשר יהיה לעשות את השינויים האחרים, זה השירות הציבורי. הסיביל סרוויס, הוא ספג מכות קשות במשך שנים, עם מינויים לא ראויים, עם זלזול בוטה באנשי המקצוע, בשומרי הסף, איך שקוראים לחלק מהם וכולי. את זה חייבים לשנות. עכשיו, ראינו כמה זה נורא. כמו שהזכרנו קודם את השמונה באוקטובר, פשוט, אולי מלבד הביטוח הלאומי, לא היה אף אחד. מזל שארגוני המחאה הפכו את עצמם לארגוני סיוע, והם נטלו על עצמם את תפקיד הממשלה. כתבתי באיזה מקום, יש עם, אין מדינה. מה זה מדינה? אומר פרופסור גנו שהשירות הציבורי זה המדינה, כי זה הדבר הקבוע. הפוליטיקאים באים והולכים. בשיטה שלנו, עובדי המדינה הם הקבועים. ואם הצליחו לדרדר בצורה כל כך קשה את השירות הציבורי, את שירות המדינה, אנחנו חייבים לטפל בזה. ומהר.
נשמע שהולך להיות כאן תהליך שיקום ארוך, לצערי. אני אומרת את זה בצער, אבל גם בשמחה. כי במקום נמוך אפשר רק לעלות.
אופטימית קטנה.
כן, לגמרי. ואנחנו רוצים, חיים, להודות לך על זה שהגעת לכאן. אני חושבת שהשכלנו כולנו, המאזינים, המאזינות, אני ואור, גם על התקשורת במדינה, גם על התפקיד שלה, הבנו שיש כאן כמה נקודות מבט על, על הנושא הזה, וגם כמובן על מה שהולך לקרות כאן ביום שאחרי. אז שינוי הבנו שצריך לקרות, ועכשיו אנחנו כולנו נאחל לזה שהוא אכן יקרה. אז תודה רבה לך, חיים.
תודה רבה, חיים.
תודה לכם, ולכו לפוליטיקה.
כמובן, ורגע לפני סיום, אנחנו רק נזכיר לכל המאזינים והמאזינות שאנחנו זמינים בכל אפליקציות העסקתיים, וכמובן, תישארו מעודכנים לפרק הבא. תודה רבה.
להתראות.